כל חי אונליין, 93fm.co.il.
לילה טוב, שלום אהב באולפן, ישראל בן צבי. ראש אגף כוח אדם בצהל, האלוף חגי טופוליונסקי, הודיע ערב לרמטכ"ל כי הוא מתפטר מתפקידו בעקבות התקרית בה נגנב מחשבו האישי בפריצה לביתו. הרמטכ"ל קיבל את בקשתו וציין כי מדובר בקצין מוערך ורב זכויות, טייס קרב שנתן את כל חייו למען ביטחונה של המדינה, ומעשיו הם ביטוי לנורמה הנדרשת מכל מפקד. האלוף טופוליונסקי ציין בפני הרמטכ"ל כי כל חייו חונך לקחת אחריות, וכך גם דרש מפקודיו, ומעשה זה יעביר את המסר הנכון למשרתים ולציבור. ראש מטה אגף כוח האדם, תת אלוף מירב קירשנר, תמונה לממלא את מקומו, עד אשר יסוכם על מחליף קבוע. בתוך כך במערכת הביטחון ממשיכים לבדוק את המידע שהכיל המחשב, ונבדק האם הוא הכיל חומרים מסווגים. שר הביטחון לשעבר, משה יעלון, התייחס להתפטרותו של טופוליונסקי ואמר, צר לי על ההתפטרות, חגי יוכיח מה זו לקיחת אחריות ומה זו דוגמה אישית, גם כשהמחיר האישי כבד, הוא ראוי להערכה גדולה על כך. רב קריית ארבע, רב דוב ליאור, פרסם ערב מכתב בו קרא שלא לתמוך במתווה לפינוי היישוב עמונה שיזמו ראש הממשלה ושר הביטחון נפתלי ושר החינוך נפתלי בנט. רב ליאור כתב, נשאלתי על ידי אחד התושבים האם יש עניין לתמוך בפשרה. התשובה היא אחת, לפי תורתנו הקדושה ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל, ואין לשום עם בעלות על ארצנו אלא אם כן קנה מיהודי. לכן במציאות הנוכחית אין לקבל שום פשרה, יש לעמוד בתוקף על זכותנו האלוקית על מרחבי ארצנו. ערבים פתחו הערב באש לעבר רכב בבעלות יהודית שנסע באזור בנימין. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, וכוחות צהל ערכו סריקות לאיתור המחבלים. ראש הממשלה נתניהו אמר היום בביקורו בקזחסטן כי זהו ביקור היסטורי המסמל את הפריצה לעולם המוסלמי. נתניהו הוסיף כי הוא לא מכחיש שבכוונתו לייצר נורמה של יחסים גלויים ונרחבים בין מדינת ישראל לבין המדינות המוסלמיות. חבר הכנסת אורי מקלב מיהדות התורה התייחס הערב לדחיית עבודת הרכבת בשבת ואמר כי כל דחייה היא דבר חשוב וכל עיכוב בעבודת הרכבת בשבת הוא לטובה, אבל זה עדיין לא משמח אותנו כי הם דוחים את התאריכים ולא את ימי השבוע. אנחנו עומדים על כך בתוקף בדרישתנו להפסיק את העבודות בשבת. השבת אינה אלטרנטיבה לעבודות הרכבת, דברי מקלב. המורדים בסוריה חתמו הערב עם רוסיה על הסכם להפסקת אש בהתאם לסעיפי ההסכם הקודם שנחתם והופר. מחר בשעה 6 בבוקר יפונו כל השכונות המזרחיות של העיר חלב. בתוך כך הערב דווח כי כוחות צבא האסד השתלטו על אזור נוסף בחלב ולטענת ארגונים לזכויות אדם. הצבא הסורי הצליח להיכנס לשכונת הסקרי הנמצאת תחת שליטת המורדים. אתמול הכריז צבא סוריה בהודעה רשמית כי המבצע הצבאי במזרח חלב הסתיים לאחר שתושג השליטה על שלוש השכונות האחרונות הנמצאות בידי המורדים. תחזית מזג האוויר, הלילה יוסיף לרדת גשם מקומי קל, מחר עדיין יהיה קר מהגיל בעונה ויתכנו טפטופים בצפון ובמרכז, בשישי ובשבת בלי שינוי.
התחזית בחסות
קרם גוף לחוט מוגברת של קרמה, לאור יבש במיוחד, מואשר בחמאת שיעה לטיפול אינטנסיבי והקלה מיידית.
מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה, נשוב ונשדר מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
כל
ערב טוב, לילה טוב לכם לירושלים, סיפורי ירושלים. אתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי. ביום שני יחול יתת כסלב, יד כסלב, חיה גאולה בחסידות חבד. וראש השנה לחסידות. וגם היורצת של המגיד, מגיד מזריץ', אנחנו מקדישים את התוכנית שלנו הפעם לסיפורי ירושלים, לתנועת חבד וירושלים. נדבר עם הרב זאב סלונים, נים ונכד לאדמור הזקן, רבה של מרכז ירושלים. נדבר עם הרב שמעון אליטוב, יליד העיר עתיקה, ראש ישיבת אור מאיר וחבר מועצת הרבנות הראשית. נשמע משירי האדמור הזקן, נדבר על ההיסטוריה של בתי המדרש בעיר עתיקה ומהשערים. אבל כרגיל, לפני שאנחנו נכנסים לתוכנית שלנו, אנחנו פונים אל הגברת שולמית אייזנבך. שלום לך ולילה טוב.
שלום וברכה, לילה טוב.
והשיר שלך הפעם?
פרשת וישלח.
בבקשה.
עכשיו במילה וישלח יש לנו בעצם רמז לכל אותם פעולות שיעקב התכונן לבצע לקראת פגישתו עם עשיו אחיו. וישלח דורון, וילחש תפילה, ויחלוש מלחמה. וישלח יעקב אל עשיו מלאכים, וישלח עשיו אל יעקב שליחים. בידי המלאכים מתנות דורנות, בידי השליחים מדקרות כדורבנות. פני המלאכים לקראת פיוס ושלום, פני השליחים לפגוע ולהלום. מטרת המלאכים לרצות בהשלמה, ופני השליחים אלי קרב למלחמה. ויעקב הכין עצמו לתפילה, לא לפגוע, לא להיפגע, שלא תצא חלילה תקלה. ואתה אמרת היטב היטיב עמך, והייתי עמך לאחי עזר ולאחי צמח, ושמרתיך לאורך כל הדרך, לא תשתחווה ולא תכרע ברך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, והרי נהייתה חשוב כמת. חילקתי המחנה אדרים אדרים, נפשי תתעטף קשים היסורים. בשם האחוש לחתוך מאחי, אלו אלו נשותיי וילדיי תמצית חיי. ורווח תשים בין עדר ובין עדר, שיהיה סיפק להתכונן כסדר, ונסתה לעבור גם את מעבר יבוק, ואיש מאיתנו חלילה לא ישבוק. עתיר כי תזכר לזכות אבות, ותפעוק מעלי את חבל האבות. ותן לי הכוח לשרוד ולהיגאל, כי קראת שמי יעקב וישראל. בכל אשר תיתן לי, אסר אסרנו לך, כי שלך הכל ומשלך נתנו לך. ברוך שהצילני מיד אחי, מיד עשיו.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה, עלי לשבת שלום ועלי טוב. כל טוב.
Oh, you know.
חיי הגאולה. חיי הגאולה, המקור של החג הזה במסגרת האימותים שהיו עם החסידים בליטה, הלשינו מתנגדים לחסידות על רבי שניאור זלמן בפני השלטון הצארי, כי הוא מורד המלכות ומסייע לאימפריה העות'מאנית שנלחמת ברוסיה. השנה התבססה בעיקר על עובדה של אדמור הזקן יזם איסוף כספי צדקה ושליחתם ליהודים בארץ ישראל, ולחסידים שעלו אליה, וכשנאסר הובל במרכבה שחורה, בה השתמשו תמיד באותה עת לבלת מורדים במלכות. הוא הביא אותו למבצר בפטרבורג, בשלטות החסידים לאחר 53 ימים במאסר, שוחרר ביוטט בכסלב, אלפים תפקוף נונטט. מאז מצוין התאריך בחסידות חב"ד כחיי הגאולה. והוא, זה היה הניצחון הגדול על המתנגדים לחסידות. רבי שניאור זלמן מלאדי נאסר שוב לאחר שנתיים, לאחר שקהילת פינסק דיווחה לשלטונות כי תורת החסידות מהווה דת חדשה, וכולל בתוכה גם יסודות חתרניים נגד השלטון הצאר. המעצר הזה שוחרר באותה שנה בחג חנוכה, בחג הגאולה שנחוג בסמיכות לחנוכה, מציינים גם את השחרור הזה. יש תיק שלם של החקירה, לא אעלה אתכם כי זה צריך לקרוא בספרים, במקורות, בדברים שקשורים לכל העניין הזה של הגאולה והבית סוהר. רבי יוסף יצחק שניאורסון הרייץ כותב כי לאחר שחרור הרבי נגעו החסידים לחגוג את היום הזה ולאחל זה לזה חג שמח. באיגרת ששיגר האדמו"ר החמישי של חב"ד, הרש"ב, לקראת י"ט בכסלו שנת תרס"ב, הוא מגדיר את היום הזה במילים: היום הזה הוא ראש השנה לדח. ומאז מברכים חסידי חב"ד זה את זה ביום זה לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתב ותחתם. ומזה מתחיל גם מחזור הלימוד השנתי של פרקי התניא, ספרו של אדמו"ר הזקן. האירוע המרכזי הנהוג הוא בי"ט בכסלו, עריכת סעודות, התוועדויות וחגיגיות. יש חלק גדול שמגיע לכפר חב"ד, בה השתתפו במשך השנים גם אישי ציבור נכבדים מהציבור הכללי על ארץ ישראלי. בהם זה נוהגים חסידי חב"ד לבוש גם בגדי שבת, וגם הילדים הולכים לבית ספר ותלמוד תורה כשנושאים בגדים חגיגיים. הרש"ז כותב, האדמו"ר הזקן כותב: חזקו ואמצו לבבכם כל המייחלים להשם, גם לגמור כל הש"ז בכל שנה ושנה ובכל עיר ועיר, לחלק המסכתאות על פי הגורל, או ברצון חוק ולא יעבור. אנחנו נעבור למה שהתוכנית שלנו מדברת, זה בית הכנסת של חב"ד בעיר העתיקה, או אל בית הכנסת צמח צדק. צמח צדק הוא בית הכנסת של חב"ד ברובע היהודי בעיר העתיקה. הוא נמצא ברחוב חב"ד מול בית הכנסת החורבה והקרדו, מעל הקרדו, במקום שכונה חצר חב"ד. השדר רב שניאור זלמן שניאורסון מחסידי חב"ד יצא לחוץ לארץ לאסוף תרומות על מנת לממן את נישואי בניו, וגם לאסוף תרומות עבור קהילת חב"ד. הייתה קטנה ודלה, הוא הגיע לבומביי, שם יצא קשר עם שתי משפחות של יוצאי עיראק, והמשפחות האלו, משפחת ששון ומשפחת יהודה, הסכימו להקים בירושלים את הכנסת לקהילת חב"ד. לפי כתובת הקדשה, התורמים מעלת הגביר השר אליהו ששון, מעיר התהילה בומביי לעילוי נשמת אשתו, מרום כבוד אחיו השר והתפסר סיר עבדאללה, וכן למעלת אחיו הגבירים. בכתובת הם ביקשו לקיים תפילת השכבה בכל שבת וחג, וכן משברך לאליהו תחתיו, אחיו. בסוף הכתובת ישנה גם מזרה שנמכור או למשכן בית הכנסת, שמו המקורי של בית הכנסת היה כנסת אליהו על שם התורם. הרב שניאור זלמן פרטקין מלובלין, בעל תורת חסד, עלה לירושלים משנת תרס"ל למתת, הוא מונה לראש כולל חב"ד בעיר העתיקה, ורב בית הכנסת. בשנת תרפ"ח שונה שמו של בית הכנסת לשם הנוכחי, על שם ספרו של אדמו"ר השלישי בשושלת חב"ד, הרב מנחם מנדל שניאורסון. הרב יצחק אביגדור אורנשטיין, ששימש כרב הכותל עד למלחמת העצמאות, היה מראשוני המתפללים בית הכנסת. במלחמת העצמאות עמד הבניין בלב אזור הקרבות, אך הוא לא נהרס. לאחר מלחמת ששת הימים, כיבוש הרובע, דרך אגב הוא גם נרצח, הוא ואשתו שם בעיר העתיקה, אבל אחרי מלחמת ששת הימים וכיבוש הרובע, מינה אדמו"ר מלובביץ' בבית ניסן תשכ"ח, והציבורי למען גאולת בית הכנסת, מידי המשפחות הערביות ששכנו בו. שיפוץ הניהול של בית הכנסת והוועד המנהל עזרו בעניין של בית הכנסת, וכל חב"ד, הרב עזריאל זליק סלונים, מונה אז ליושב ראש וגבאי ראשי, נציגים מישיבת תורת אמת בירושלים, בהם הרב ישועי וזביץ', שהוא למעשה מאז מנהל העיקרי של בית הכנסת, תום חתמים המרכזית, כפר חב"ד, אגודת חסידי חב"ד, ועל מחדשי הפעילות בכנסת נמנה הרב משה צבי סגל, זיכרונו לברכה. הרב עדין שטיינזלט משמש כרב בית הכנסת לאריכות ימים שנים, שיהיה בריא. הוא מתפלל בית הכנסת בתפילת שחרית בשבתות, דורש בה בשבת תשובה, בשבת הגדול. הרב ישי יוזביץ' הוא המשפיע של בית הכנסת, הוא מתוועד בו מדי שבת וחג. הרב יוסף סגל משמש יחד עם הרב חיים שלום דייץ' כראש כולל במקום. והרבה אנשים עושים את דרכם ברגל מירושלים, משכונות ירושלים לגיע לבית הכנסת, משפחת גלשטיין שהייתה הולכת לבית הכנסת, רב לוזר גלשטיין זיכרונו לברכה, והבנים של רב חיים גלשטיין כשהם עברו עכשיו לכפר חבד, אז יש מישהו אחר שהולך ברגל משיכון חבד עד לבית הכנסת. זה הבית הכנסת צמח צריק של העיר העתיקה. אנחנו נדבר בהמשך עם הרב שמעון אליטוב, שהוא עם ילידי העיר העתיקה, הוא מכיר את הבית הכנסת מקרוב. נעבור לבית הכנסת במאה שערים. בית הכנסת במאה שערים נקרא אוהל יצחק. בית הכנסת אוהל יצחק במאה שערים מכונה בלטניה שול. הוא ברחוב בלטניה בשכונת מאה שערים בירושלים, סמוך לשוק מאה שערים. אני את הבית הכנסת הזה מכיר כילד. גרנו מעל הדגים, מעל הדגים, ממש בפינה של הרחוב של בלטניה ימין יעקב, וההתוודויות והשמחה של חב"ד תמיד הייתה שורה ברחוב הזה, ותמיד הרגשנו אותן. הבית הכנסת מרועד בריאות עתיק מאוד, התקרה שלו מותרת בציורים, ששוחזרו לפני בערך 15 שנה. ארון הקודש הוא יפה במיוחד, דומה לארונות הקודש העתיקים בבית הכנסת אחרים באזור. בשני צידי עמודי האבן לבנים, בעץ מגולפים עלי גפן, ענבים ופרחים, כמו ברגטלים מיוחדים. הבית הכנסת למעלה ממאה שנה ברציפות מתקיים שם אירועים מרכזיים, בעיקר ביתת כיסלב. אני מציע לכל אלה שחוגגים את כיסלב להגיע לשם, לא להגיע למקומות אחרים כמו בייני האומה, שאני לא יודע מה שיהיה שם, להגיע לבית הכנסת שם זה המקור. הבית הכנסת הזה, כמו שאמרנו, בלטניה שול נוסד לפני 113 שנה, העתיק ביותר של חב"ד בארץ. בין הכתלים נשמר ניחוח הדורות הקודמים וכל התהלוכות שספוגות בטעם זקנים. לפני כ-165 שנה הגיעו לירושלים ראשוני חסידי חב"ד, עם התרחבות אוכלוסייה, הרחיבו תושבי העיר העתיקה את תחומי היישוב אל מחוץ לחומות ירושלים, מחוץ לחומות העיר העתיקה, ואז התחילו לבנות את מאה שערים, שאז השכונה הזאת נשלטה אז בידי הפרושים, שניסו לשוות לאופי ליטאי, גם קבעו תקנות שונות לשם כך, שאחד מהם הייתה איסור להתפלל בנוסח חסידי במניין, אבל כשהתרבו החסידים בשכונה החדשה, התבססה בהדרגה ממדם בשנת תפריש ממבב לפני כך וכך שנים נבנו את הכנסת החסידי הראשון בשכונה. סיפרו תמיד על בסבורך שבנו אותו והפילו אותו, בנו אותו והפילו אותו. בסוף תפריש נוטט נוסד מאה שערים את הכנסת חב"ד, שהיחיד לכל חסידי חב"ד בירושלים מחוץ לחומות העיר העתיקה. יהודי בשם רבי יצחק מהעיר קניגסברג גרמניה תרם את מרבית הכסף עבור הבנייה, ועל שמו נקרא בית הכנסת אוהל יצחק, הנמצא עד היום ברחוב בלטניה, בשוק מאה שערים. היה זה הגאון החסיד, הרב זאב דב סלונים, כיום רבה של מרכז ירושלים, חבר בית הדין הרבני של חב"ד, אשר בחרותו הוא כבר חשב כי ראוי שהרחוב בו שכן את הכנסת חב"ד, ואשר מתגורים בו בני משפחת סלונים, שיהיה להם צאצאי בלטניה, אביו של שלט חב"ד, ייקרא בהתאם. הוא כתב את הצעה שלו על נייר, הביא אותה לעירייה, והתקבלה בלי ועדות וצוות יועצים. הרחוב נקרא על בלטניה כעצתו של הבחור הצעיר אז, הרב זאב דב סלונים. לאחר שקומו שכונות חדשות, הוקמו גם בתי חב"ד בכל מיני רחובות, בכל מיני מקומות, אבל פה נשאר בית הכנסת חב"ד. בתחילה התפללו בית הכנסת מה שנקרא חסידי קפושט, הקפושטרס, מהצאצאים של ישראל יופי, ישראל מקפושט, לא אריך פה על ישראל יופי, אבל אחרי זה, היה הרב החסיד רבי דליב סלונים, אביו של הגאון החסיד רבי זאב דב סלונים, רבה של מרכז ירושלים, שהוא דאג לטובת בית הכנסת, למרות שהיה קשור בלב הנפש לבית הכנסת חב"ד בעיר העתיקה, הוא ארגן מניינים, שיעורים ומשפיעים, והפעיל בית הכנסת באחוות רעים על פי רוח חב"ד, שצמחה ושגשגה לחסידות מפוארת כאחת. בני היישוב הישן התחברו מאוד לבית הכנסת הזה, אני רק אסיר כמה שמות, רב חיים דב חיימסון, רב משה קירשנבום, שהיה שליח ציבור ובעל תוקע ובעל קורא, רב נוחם שמריה סוססקין, רב ברוסיה, לאחר מכן בירושלים, המשפיע הרב החסיד דב גולדברג, מי שמכיר את רבי גולדברג, מזכיר אחראי על ניהול של מרכז רבני אירופה, רב ניס נורוויץ, רבי דה שפירה, ואחיו של הרב ידליב סלונים, כולם היו בסירות נפש, באו להתפעל את הכנסת הזה. קטע של עיתון שפורסם היום, עיתון המבשר, שמתאר מאוד מעניין. האיש והגדה, מי שעומד כבר עשרות שנים אחרי הפעילות הנרחבת בין כותלי בית הכנסת ומרגן החגיגה הגדולה מזה עשרות שנים, הוא הגבאי המסור והיקר והחסיד רב צבי חנון. צבי חנון שליטה, מי שמכונה כאן בפי כל בחברות רב הרשל. ואולם גם האיש יקר הזה כמו רבר שלי ידוע לכולם במסירות הרבה שלו צער חיות הכנסת, בעיקר בדיבותו הרבה וקבלת פני כל אורח שמזדמן לבת הכנסת בסבר פנים יפות ומסבירות. הוא רצו לדבר איתו על העניין של לבת הכנסת, אבל הוא עסוק עכשיו ידיו מלאות ומוסות בעבודה, בערכות מסיבית, בקניית מוצרים והכנות המאכלים וכל מה שצריך לקראת הקהל הגדול שיבוא לקראת י' כסלו לבת הכנסת. זה התוודות מאוד מיוחדת, התוודות של מי שלא ראה התוודות כזאת של דיבוק חברים אמיתי, לא יודע מה זה, אומר רבי הרשל. בשבוע הבא הוא אומר כי מיטב המסורת לאורך דורות רבים מתמלא שוב את הכנסת פה לאוזן, מפה לפה יותר נכון, ומאות רבות של אנשים שיסבו מסביב לשולחנות. מודעה שפרסמה כל חב"ד, בית המדרש המרכזי, חסידי לובביץ', אוהל יצחק, רחוב בלטניה, אבני בית ישראל שוחרי תורה וחסידות מוזמנים בזה לבוא להשתתף בסעודת מצווה, סיום הש"ס וספר התניא. בהתוועדות מרכזית חג הגאולה יתת כסלו בעיר הקודש ירושלים כמדי שנה מזמן גאולתו של אדמורנו הזקן זכותו יגיד עלינו. ביום שני פרשת וישב אור לקפי כף כסלו תשע"ז בשעה 8 בערב בהיכל מדרשנו רחוב בלטניה 6 במאה שערים. דבר המלכות יביא הרב בנימין זאב הלוי סגל, ראש כהן תפארת חוכמה לוי יצחוק, וסיום הש"ס והדרן יגיד הגאון החוסר בזאב דוב סלונים, רב של מרכז העיר, ואמר דעת חשלות הכנסת, סיום ספר התניא הקדוש יהיה על די הרב החוסר, רב דוד ברנד, הנה דיום יגיד הרב אליהו לנדו, ראש שיבת מחיתו חתומים בשקפה חב"ד, והמיימר יקרא הרב החוסר ביוסף ליפה אל פרוביץ'. והחסיד שפע ברינגן יהיה על די הרב החוסר, רב דוד אופן, ובקיצור יהיו ניגוני דביקות והתעוררות עם ברל צוקר ותזמורת חסידית, קיצור, כדאי לבוא לבית הכנסת בעיר העתיקה. אנחנו נשמע אחד מהשירים של אדמו"ר הזקן.
איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אני אומר לך חיים, עליתי על הדבר הבא, זה יתפוס, בכל בית יהיה את זה.
המיזם הבא, תוכנית המיזמים של כל חי, בשיתוף פאגי, הבנק הבינלאומי, מחפשת אתכם, ותעזור לכם לקדם את המיזמים שלכם מעולם ההייטק. יש לכם רעיון לפיתוח אפליקציה או מוצר שאף אחד עוד לא חשב עליו? אנחנו נעזור לכם. תתקשרו אלינו לתוכנית המיזם הבא ב-1-952-9293 והשאירו הודעה בשלוחה 6 עם שמכם, מספר הטלפון שלכם והרעיון שלכם. ניתן גם לפנות באמצעות המייל ליעל@strudel93fm.co.il והפקת התוכנית תחזור אליכם בהקדם. המיזם הבא,
בכל בית יהיה את זה.
סיום
שימו לב, שקם אלקטריק ביריד מחירות חד פעמי, 20-50% הנחה על כל החנות, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל בהנחות ענק, אל תחמיצו. שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
שלום, כאן אבי עידן. אני מזמין אתכם להשקיע ביחד איתי במיזם נדלן פשוט מושלם. בעצמי הלכתי ובדקתי והבנתי שיש פה הזדמנות אמיתית לרווח. החלטנו לאפשר גם לאנשים שאין להם הון גדול להיכנס איתנו להשקעה ולעשות רווח נאה. אז אם יש לכם 100,000 שקלים פנויים להשקעה, התקשרו אליי ואספר לכם עוד. 036-443-446 036-443-446.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
סקר גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה קבע כי כ-70% מהישראלים בחרו בדלתות פנדור כדלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
אני יורד לבית הכנסת במאה שערים, בית הכנסת של חסידי חב"ד, שאני מכיר את בית הכנסת הזה מילדותו, כי אני גדלתי ליד בית הכנסת הזה. אנחנו נכנסים פנימה, ובתוך בית הכנסת יש מספר כתובות. אחת מהן מוצויה מתחת לחנוכיה מוזבת, ומזכירה את הרב ידליב סלונים, מייסד והאיש שעומד מאחורי בית הכנסת הזה במשך שנים רבות. הכתובת מציינת שהרב סלונים קיים בתפקיד כיובל שנים, הוא נפטר בשנת 1980, אז הוא התחיל לפעול ולהפעיל את בית הכנסת וקיים את בית הכנסת סביבות שנת 1930. אנחנו רוצים לפנות אל בנו, הרב הגאון, רב זאב דב סלונים, רבה של מרכז ירושלים, שיביא לנו קצת מהניחוחות של אביו ובית הכנסת במאה שערים. שלום הרב סלונים.
שלום וברכה.
והשאלה שלי, מאיפה מתחילה ההיסטוריה של משפחת סלונים?
יעני כך, ההיסטוריה היא ארוכה וקצרה, ארוכה ממקור של הדבור הזקן הבלטניה, אחר כך הדבור המצאי. מה שאני יכול כן להגיד ונגיע לכאן, לאקטואליה של היום, יעני כך, גם הדבור הזקן, הסבא שלי, היה רוצה מאוד מאוד לבוא לארץ ישראל, כי ידוע בהיסטוריה, והתחיל לנסוע, ונסע עם חברו, הרב הצדיק, רב נחמד מביטפס, שהוא כן עלה לארץ ישראל ובטבריה, והוא באדמור הזקן הבלטניה גם עלה איתו, ובאמצע הדרך היה מוכרח, כן, השגחה העליונה מן השמיים, שהוא יחזור. אחר כך בנו אדמור המצאי, שהוא גם לא רק רצה אלא אפילו יפיל ויפיל ויפיל את כל הדברים שכולם צריכים להיות מקושר עם ארץ ישראל, והוא בעצמו רצה גם, הוא בעצמו גם כן לא יצא לפועל, אבל מה שכן, אז זיכה אותנו הסבא שלי אדמו"ר המצאי שביתו הרבנית נוחה רחל היא זכתה להיות, ויש סיפור גדול על זה. היא נולדה באמת, הנה אנחנו עומדים היום לפני יד כסלף, שמעתו כמה ימים, והיא נולדה ביותת כסלף. היא נולדה אז, וכשבישרו לסבא של אדמו"ר הזקן הבלטניה שהיא נולדה לו נכדה, אז הוא אמר שמע מנוחה, כי נולדה ביום המנוחה שלנו, בגאולה. אז אני חושב שזהו הקשר שהיא זכתה ללות לארץ ישראל, אבל כהוראת אביה, אדמו"ר המצאי, ואחר כך כיסתה, זה אדמו"ר הצמח צדק, ללות לחברון קודם. אז חברון הייתה משפחת אביזן, כל משפחת סלונים הייתה בחברון, והיא הייתה אם היישוב, גם בעלה היה רבי עקב סלונים, הוא בעצמו היה בנן של קדושים, היה אולי עשרות עשרות גאונים וצדיקים, רבי יעקב, בעלה של בנו חרחל, והם בעצמם בנו את חברון. הסבא, בן מוצאי, הוא בעצמו לא עלה, אבל ידוע שהוא קנה את בית כנסת המואבינו מכספו. הוא אמר שזה הזכות של כל אחד בחברון להיות. אחר כך גם אבי נולד בחברון, אבל אחרי שנולד והיה היסטוריה הלא נעימה לצערינו הרב בחברון, אז הוא עלה לירושלים.
זאת אומרת, אחרי תרפ"ט.
חטא הפת. לא, הוא עלה לפני זה, אבל הוא ראה כבר את המצב הזה, הוא עלה לירושלים, והוא התיישב בעיר עתיקה.
הרבנית מנוחה רחל נקברה בחברון.
היא נשארה כל חייה בחברון. הסבא רבי יעקב כן נקבר כאן בארזיתין, יעקב. ואבים, אז הוא עלה לירושלים והתיישב בעיר עתיקה. דבר אחד מעניין מאוד, יש שם בית כנסת הצמח צדק בעיר העתיקה שכולם שוודאי שמעו עליו, צמח צדק ישמו כינו בית מנחם, זה השם שלו שמקושר עם הצמח צדק, עם אדמו"ר הצמח צדק. אבל אחרי המלחמה הראשונה, אז המצב כל כך החמיר שסגרו אותו, לא היה תפילות שם. אז דוקשו מאבא שלו, היה עדיין צעיר מאוד, אבל כנכד של האדמו"רים, שהוא יפתח את בית הכנסת. אז הוא זכה לפתוח את בכנסת צמח צדק, והיה פתוח, והוא ממש התמסר במסירות נפלאה, ומאז ועד היום הכנסת נשארת בתפילה. אמנם אצל המלכות של ירדן היה סגורה, אבל בנס נשאר הכנסת ממש קיים, עד היום קיים ממש בלי שום פגיעה לו.
הוא היה היחידי שנשאר שלם מהחורבן העיר
עתיקה. הוא היחידי, אולי עוד אחד רמב"ן אולי ידמד, אבל מסביב שם כולם הרי נחרבו, רוז'י נחרבו כולם. הוא נשאר קיים ממש בקיום מלא. אז אבי, אז הוא הפעיל, פתח את המצמח צדק, והוא התחיל לפעול מתורה התפילה. אם יש איזה זמן קצר, אז כדאי להזכיר כאן דבר מעניין. מכל האדמו"רי חב"ד, אף אחד לא עלה לארץ ישראל מסיבות רוחניות, זה לא מושג שלנו. אבל רק האדמו"ר לפני האחרון, חמיף של אדמו"ר הרבי, אז הוא עלה כדי לבקר בארץ ישראל, והוא גם היה בירושלים, לא רק היה, בעיקר ירושלים, היה ליד נחלת שירה, שם היה עמדות, כי שם היה כמה כל ההתוודיות, החיכות, והוא נסע לכל מקומות הקדושים. אז אבי הלך איתו, וגם חתנו הרב גורר, יש על אדמו"ר הרייט, שניים הלכו ליוו אותו כל הזמן בדרך של הביקור. אז אבי אמר לאדמו"ר הרייט, הוא מזמין אותו שהוא יבקר בכנסת הצמח צדק, כי הסבא שלו היה אדמו"ר צמח צדק, והכנסת הרי ההיסטוריה המיוחד. אז הרש"ג אמר חתנו, זה יהיה קשה לרבי, כי אז היה כבר, היום גם היה, אז היה סמטאות מאוד מאוד קשה, והוא היה חלוש, קשה לו. הרבי הסכים, הוא ילך. והתחיל הרבי ללכת, ואבי זל ורש"ג הלכו לידו אחריו, וציבור גדול 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 ליוו את הרבי עד בית המדרש. אבל הלכה הייתה מאוד קשה באמת, והוא שהרבי כל רגע הולך בקושי. אז הרש"ג אמר לאבי, ירזית רב לי ותשבר, אתה רואה רבי שם אבא, זה קשה. הסתובב הרב עליהם, אמר, את גוד גיטון, הוא עשה נכון. והוא עלה לצמח צדק, ושם היה ממש גילויים גדולים, ממש הנה הזמן עכשיו, ממש מופ של דברים נפלאים שם היה. זה היה בצמח צדק.
זה היה כשהוא ביקר בארץ בתמוז של תף ריש פיטס.
כן, זה היה ממש, הרי שיצא, וגם אחרי הגאולה שלו, אחרי תף ריש פיטס, זה היה שם. לצערנו, תוך הזמן הקצר אחריו, היה התרפ"ט, הפוגרום בחברון. עכשיו כך, כשאבי אחר כך בא לירושלים לגור, כי כבר כנראה המצב היה בחברון, והיהודי לא כך טוב, אז הוא בא שם במאה שערים לגור. אבל הוא בא כאן במאה שערים, אבל הוא נשאר מקושר, לא נתן מקום ששם יפסיקו את התפילות. הוא גר כאן והיה מקושר כל יום ויום ששם היה מניין. הוא היה מנהל כל חב"ד, כי כל הנכדים של מולקים בדרך כלל היו מנהל כל חב"ד, אז הוא היה מנהל כל חב"ד, ועמד בתוקף שהמניין שם יימשך. כאן נכנס באויל יצחק, זה נקרא בכנסת הזה, במשארים.
זה השם התורם שקראו לו...
השם יצחק, אבל זה היה חב"ד ממש, על טהרת חב"ד. כדאי מאוד לדעת מה זה חב"ד, אז ללמוד מאז להיום הזה מה זה חב"ד. חב"ד זה חסידות, חוכמה בינה דעת. אבל מעניין מאוד, אני רוצה להדגיש את זה, כי כדאי מאוד מאוד להדגיש. אמנם אדמור הדקן הסבא שלי, הוא היה חבד, הוא היה מייסד חבד. אבל כאן זה מעניין, יש כאן, אדמור הדקן היה הגאון, שני אור זלמן, שני אור, מה זה שני אור? היה לו שני האורות הגדולים, האור הנגלה, הוא היה גאון הגאונים ונגלה, מילדותו גן הגאונים, הוא היה הפויסק הגדול, שאמר לי מזריץ רבו, קרא לו ביצירותו ואמר מן השמיים, בהקדמה של שכנור כתוב, מן השמיים פסקו שאתה תפסוק, והוא נקרא שכנור הרב, כך נקראו לו בעולם. למה הרב? שכנור הרב לתניה, מה שם הרב? שאמר שהליך את זה כרב, ושמיים פסקו שאתה תפסוק את ההלכות, אז הוא היה פסוק בניגרה, והיה גאון בחסידות, אז בשם טוב כבר אמר, כשנולד הילד הזה, באותו יום שלך ילד עם הבשם טוב ביחד, אמר ידני שמע, שהיא תהיה טוב לה משתי האורות. אז אני תמיד מפרש את זה, שתי האורות ביחד, יש הרבה גאונים, תמיד יש גאונים, יש גם הרבה מקובלים, הוא שילב את שניים ביחד, את הניגלי ואת החסידות, בתוך תוכו, כצירוף של התקללות ביחד. אז אני רוצה להדגיש מה שהייתי צריך לראות בילדותי, הייתי עם האבא במאה שערים, כן? מי היה שם? תראו דבר מעניין. שם היו יהודים, גם שכנים שבאו מרוסיה, היו שני יהודים שידעו משניות בעל פה מילה במילה. מילה במילה. ישבתי ילד, ישבתי לידם, היית אומרים, 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 אנחנו אומרים אשרי, והם אמרו את כל המשניות כל יום. היה רבי יהודה שפירא אחד, אני אומר את השם שלהם, רבי יהודה רנקין, שני אלו, אמרו תמיד מלמה את כל המשניות. לידם ישב יהודי שאני זוכר אותו מילדותי, היה רבי שיין כפרבא, אני זוכר את השף ממנו. כל שנה גמר את כל השס, כל שנה. היה יהודי רביעי שאני לשכח אותו יום אחד שממש מפליא, אומרים שצריכים בעריכות להתפלל ולכוון, היהודי הזה רמיס נורוביץ היה שמו, רמיס נורוביץ, הוא היה מתפלל כל יום, יום רגיל, כל יום ביום, הייתי בעיניי, ישבתי לידו, הייתי מעוניין לראות את זה, עד שעה שתיים בצהריים, כל יום תפילה שחרית, עד שעה שתיים בכל יום. זה היה מקושר עם, עם, עם האור של החסידות, ידע כל מילה מה שכתוב שם.
היה שם ידוע שם ברומי שקירשנבאום.
הוא היה בעל קרב.
בעל קרב ובעל תוקע הוא היה.
כן.
כן. זה גם כן דמות, דמות מתוך הבית הכנסת.
נכון, ידע, הדמות היו הרבה, הרבה דמויות, הרבה דמויות. אבל אלה שהזכרתי עם, עם דמויות מאלפות כאלו, אני חושב שהיום למצוא דבר כזה, כולם היום גאונים. אבל לדעת בעל פה כל מילה במשניות, כל מילה, הכל בעל פה. הוא אחד הרבה זה, הייתי קטן, הוא לומד אותי את רואים לדעת ועל פה, הוא כחן אותי ולמד, וזה שקוע בליבי, העין הזה, כן? אז היהודי, בכל ששמעו ממנו קול, בלי גאווה, בלי שום איזה התפארות, יהודי הולך כאן ויושב כאן בפינה ואומר את כל המשניות ולא מכירים עליו. דבר שזה לימוד גדול עמוק, אני חושב שהיום זה לימוד גדול עמוק, עד כמה ש, שיש אותם יהודים אנשים מעלה גדולים מאוד.
עכשיו, גם בית הכנסת הוא, הוא מיוחד, בשונה מכל בתי חב"ד או בתי כנסיות של חב"ד, בציורים שיש לו. אני לא ראיתי בתי כנסיות של חב"ד עם ציורים. הציורים של מנשה בנקל וייסברג שעשה ציורים שם. זאת אומרת, בית הכנסת שהוא גם קטן
כן,
ומפואר.
כן, יש לו ייחוד, ייחוד בציורים. כן. ואני זוכר, היה צייר אחד, אני זה כבר רחוק, הייתי מאוד קטן, שאבא הביא אותו, הוא צייר למעלה שמה, איזה ציור שאני חושב שהיום בכלל אין דוגמה כזאת בכלל. אגב, אם כבר, אם כבר, אז כדאי אליי, יותר כיסלב, כן? שזה יהיה מה שהשבוע במוצאי שבת ויום ראשון. טוב, אני חושב שכדאי לדעת את מה זה התוועדות יותר כיסלב. היום הרי יש פרסומת, כולם עושים, עושים, עושים. נכון, כשברושם זה הרי גדול העניין. כאן יוטס קיסלב, מי ישב בשולחנות שם, מי התפעיד, היה ממש קדושה כפשוטו. עד היום, אפילו כיום, אפילו לפני שנה, לפני שנתיים, זה עובדה, כל אחד יכול לבוא ולראות את זה. מרגישים את הקדושה בכל פינה ופינה. חסידס אין, במובן המילה, אין שום הבדל בין חסיד זה או ליטווי כזה. כולם מתקפצים שם כאיש אחד בלב אחד.
אני אומר, אם מישהו רוצה לראות את זקני החסידות של חב"ד, יכול להגיע רק לשם. אני עוד זוכר את רמוישה ובר, מסוג היהודים האלו, מה שנקרא, מהדור הקודם, שישבים מסביב לשולחן, לא רק בביתת כיסא, סתם בכל מיני פברינגים למיניהם.
בכל הזדמנות טובה, כן.
אבל ביד כיסא, אם מישהו רוצה באמת לספוג, מה שנקרא, חסידות חב"ד, או מה שקשור בסביב ליד כיסא, זה רק שם. אתם מקיימים את זה מתי ביום...
כאן יהיה במצוי ביום ראשון בערב, מכיוון ש... שכך אדמו"ר הזקן גם אמר, אור לחף, אור לחף, זה יום ראשון בערב, כן?
טוב, כי יש גם, היד כיסא יש לו גם המשך לקף, בגלל שהוא היה כמה שעות בבית של איזשהו מסנגד, יש איזשהו סיפור שלם מסביב לזה.
כן, זהו בדיוק.
ממש השלוש שעות האלו שהוא היה, זה היה כמו כל ה-53 ימים שהוא היה
בצור.
אז לכן נשים את זה קרוב לקף.
נכון. זה מלמדנו שנסבול פעם מעצמנו לא כך טוב. מאחרים שעובדים, מעצמנו עדפת צדיקים כאלה. אבל אור לחוף יש... הוא כבר היה רמזים כבר הרבה זמן, חף חף חף, והרבה שנים חף חף חף, לא יודע מה הוא אומר.
באיזה שעה זה מתקיים בבית הכנסת? אני
חושב ב-8:30. יהיה גם אדמו"רים אחרים גם כן, יהיה כל הסוגים, ממש כל הסוגים. אדמו"רים מכאן ולטביקס ורבנים. אחדות שזה דורש הזמן שלנו, וזה החסידות דורשת. את האחדות בשלמותה. בשלמותה. למעט הרי לימוד התניא למדו כל היהודים בכל המקומות, זה לא רק חב"ד, זה שייך לעניין. הווסט הזה תמיד היה מקובץ, כל היהודים שהיה קליל, רבי שויה היה סלטובסקי היה שם.
צדק, כן.
מפעל כל יום. קלין, והיה מקושר בלב הנפש. גודו שטרזינגר, בילי שטרזינגר, היה איתי, ממש, הייתי ילד, ידיד נפש איתי, כן? כאילו רבשים שטרזינגר, האבא שלו. היה רבן ציון, ליכטנשטיין, אם שמעתם עליו, זה ממש, כשאני חושב עליו, אני ממש מתרגש. הוא היה בנו של רבי קלמאייר.
כן.
ממש כואב לי הלב על הדבר הזה. הוא היה לו 20 ילדים, לא אלינו.
כן.
לא נשאר אחד אלינו. השמחה של היהודי הזה אי אפשר לתאר. הביטול, הענבה שלו, הוא בא הראשון, הוא הדליק את התנור החימום של החורף. בנו של רבי קלמאייר, תתארו לעצמם. אני, היה לפני איזה חתונה או משהו, אז הקמתי מהכתף שלי גמח על שמו, רבי ציון. היה לו כל כך רגש, היהודי הזה, זה מפליא, והוא מצא כאן אבי שדה שזה החיות שלו. היה בוקר וערב, בוקר וערב.
נדמה שהוא גם אבי משפחת הווייסבישים. הרבה מווייסביש קשורים לרבי קלמאייר.
ודאי, כל הבית שם, רבי קלמאייר הרי היה מיכטן סויפר, הרב המפורסם בהונגריה, שכל העולם רעד ממנו. נדמה לי שכל השטרזינגר איתו.
עכשיו, חוץ מיד כיסא, מה קיים את הכנסת במאה שערים במשך כל השנה?
טוב, יש שם כל איזה יום מיוחד, עד שהתוודיות שם.
זאת אומרת, יש כנסת שפעיל.
יש שיעורים כרגיל, ויש גם... אגב, אני הרי למקושר גם עם כל העיר, לא רק עם... כאן האבא שעשה לי את הרב שם, הכל היה הרב זאבין, הרב סונקין, כשהם נפטרו ביקש האבא שאני אהיה הרב שם, הייתי עדיין צעיר, אבל אני ממשיך בעניין שקיבלתי מהאבא שלי, בעניין הזה.
אז אנחנו נחזור שמי שרוצה לשמוח באמת בתוך חב"ד, ומה שנקרא חב"ד של ירושלים, זה חב"ד של מאה שערים. זה המקום הזה שקיים כבר הרבה מאות שנים.
ירצון.
תודה רבה.
שנזכה להרגיש את הטוב, ושהטוב יבוא אלינו להקים את כל היופי של ירושלים בשלמותה.
אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
שלום, שלום.
רבה של מרכז העיר, תודה רבה.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
שימו לב, שקם אלקטריק ביריד מחירות חד פעמי, 20-50% הנחה על כל החנות, כל המחלקות, כל המוצרים, הכל בהנחות ענק, אל תחמיצו.
שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה והגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
יש לכם דלתות פנדור בבית? סימן ש...
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
ואנחנו דיברנו עם הרב הגאון, רב זאב סלונים, רבה של מרכז ירושלים, שסיפר לנו על הבית הכנסת במאה שערים, ועל הבית הכנסת של צמח צדק בעיר עתיקה, שאביו היה אחד מהראשונים שם. מי שנולד ברחוב הזה, הוא הרב הגאון רב שמעון אליטוב. שלום הרב רב שמעון אליטוב.
שלום וברכה, שלום וברכה.
שלום עליכם. אתם נולדתם בעיר העתיקה?
נולדנו שם.
מול צמח צדק.
כן, כן, אבל בפורים, כן, נולדתי בפורים.
כן.
נולדתי בפורים שם, וכשיצאנו הייתי בן 11 שנה.
כשיצאתם בעיר העתיקה?
יצאנו מעיר העתיקה עם כל בית ישראל, אז...
עכשיו אתם זכיתם להתפלל בבית צמח צדק עוד אז?
אז היינו מתפללים בבית צמח צדק, כי שם תמיד היה שמח ותמיד נתנו דברים טובים. וזה בית הכנסת שהיה שם המלך שמלך שם, זה היה רב שמואל בן ציון. רבי שמואל בן ציון היה איש שמח,
רבינוביץ',
איש טוב וחביב. וככה שאנחנו נהננו שם, ולא שכחנו את הסיפור של הרי ככה. יוטט בכסלב הוא ערב ראש השנה, הוא ראש השנה לחסידות. ככה. ואותו ראש השנה שבאו כל שנה, היו באים קיבוץ של חסידי ברסלב לתלמוד תורה של עץ חיים ברחבה של החורבה. כל שנה. והנה פעם באו קיבוץ גדול, אבל בלי לדאוג לכלום, כדרכם, לא לשינה ולא למזון. ואז רב שמואל בן ציון הלך לבית הכנסת של חסיד קרלין ודפק על הבימה ואמר, רבו יישא, עכשיו זה ליל ראש השונה, יבוא עוד מעט המלאך של המזון, והוא בא רק פעם אחת בשנה, והוא נותן לכל השנה לפי הראשים שהוא סופר בליל ראש השנה ליד השולחן. אם תיקחו כל אחד מכם שניים מחסידי ברסלב, אז תבינו שתקבלו על חשבונם מזון לכל השנה בתוספת למה שיש לכם. עוד שניים אנשים שחקו, ואכן לקחו ככה, לקחו איתם. זה היה אחת האפיזודות מאותו רבי שמואל בן ציון.
זה שמואל בן ציון רבינוביץ'.
רבינוביץ', כן. הרי הנכד שלו זה הרב של הכותל על שמו. כן, כן, כן.
עכשיו, ואחרי שיצאתם מהעיר עתיקה,
אז עברנו לקטמון.
לקטמון. ושם הקמתם...
עברנו לקטמון. אבל גם שם יודד בכסלב היה חם, היה מאוד סוער, מאוד חביב.
היה שטיבל של חסידי חב"ד בקטמון?
ודאי, ודאי, ודאי. היינו שם בשטיבלח, אז חסידי חב"ד שם מלכו, כי היה שם
רב יזו
שלזינגר. אז הוא היה אבא של רב דוביץ' שלזינגר, והוא היה אדם תוסס ומלא חיים, והוא היה המארגן את השיעורים בחסידות. לימוד החסידות הביא לשמחה, הביא לברכה. היה שם חוזרת לפני כולם, זה היה רבי שמואל בן ציון, שהוא היה לומד חסידות ליד כולם בעל פה, ידע את המאמר בעל פה וחזר אותו בחיות מלאה. כי הרי ככה היה הסדר, לומדים את המאמר המון פעמים, ואז כשחוזרים אותו, אז חוזרים אותו ביתר חיות, כי הוא שולט שליטה מלאה. וככה זה היה היוטט בכסלב שהיה בקטמון, והרבה באו לשם כי התכוננו טוב לזה, והיה מאוד 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 חי, מלא 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 שמחה, מלא ברכה. אחר כך כבר עברו למאה שערים, כי היה תמיד מגיע רב יעקב לנדו, רבה של בני ברק, שהוא היה תלמידו חביבו של הרבי הרשב, מייסד הרשב, היה אביו של הרבי הקודם, שיסד את ישיבות תומכי תמימים, והוא היה מהיקרים שם אצלו, הוא נקרא פויסק אצלו, רבי יעקב לנדו, והנאום שלו, המסע שלו, היה המסע המרתק ביותר, והוא תמיד היה מזכיר לנו, אחים תזכרו, האבות אברהם יצחק ויעקב, אברהם העניק אהבה עצומה בלי סוף, אבל יש גם כן האבות החסידיים, כשם שאברהם היה עמוד האהבה, ויצחק אבינו היה עמוד הגבורה, לעמוד מול כל הקשיים, ויעקב היה איש שהסתרע והגיע למקומות הכי קשים והפך אותם לקדושה. ככה גם הבעל שם טוב, המגיד ממזריץ' והאלטר רבה, שהוא היה יעקב מלשון אז יבקע כשחר אורך, הבקיעה הזאת של הרבי לשלוח שליחים למקומות המרוחקים, בעיקר שם במקומות שהיו הכפריים ללא כלום, והוא דאג לשלוח לשם את השליחים שלו, להפיח בהם רוח חיים. זה היה האלטר רבה, ועד היום מושג השליחות הוא אצל כל החסידים, אבל אצל חסידי חב"ד זה הגיע להתפתחות העצומה ביותר בדורנו אנו. אין לנו מושג עד היכן מגיעים השליחים הללו, ועל הניסים והנפלאות שהם מחוללים שם, מעל לתפיסתם הם מצליחים להביא את היום טוב, את השבת בימות השבוע, את השמחה ואת הברכה ואת התנופה. אז ככה שכשאנחנו מדברים על יוטט בכסלב, לא שוכחים שכסלב זה גם כיס וגם לב. אז אם כן, מה כאן אתה רואה את היהודי ההוא שהוא מלא שמחה וברכה, ונדמה לך שוודאי הכיס שלו מלא. תתפלא לשמוע, הוא מתחיל קודם ברגש ובאהבה. והכיס, כדי ליישם את אותם רגשות, בא אחר כך, אותו כיס. כמו שהגמרא מביאה בשם רבי יוחנן דמטבריה, שהלב תלוי בכיס. אז אם כן, ראית את אותם שליחים שלקחו לעצמם את המשימה למלא את שליחות הרבי, להביא את דבר היהדות, אבל בצורה הנעימה, החביבה, להסתכל על הצד הטוב, וכמו שמזכיר לי הסיפור של הרב איצ'ה מאייר, שבא עם הוורקר אל הגביר הגדול של בוורשה, היה גביר עצום שעשה חסד עצום בכך שהוא שילם הון תועפות לממונה הרוסי, שהוא היה המושל, שיבטל את הגזרה שיהודים יוכלו לעבוד ביום ראשון. כי פתאום יצא גזרה שיהודים לא יוכלו לעבוד ביום ראשון, והוא שילם, ואכן הוא ביטל את הגזרה, ויהודים יכלו כן לעבוד ביום ראשון. אז הם הלכו אליו לברך אותו, והוא היה באמצע בלילה, באמצע אכילת ארנבות אפויים, אכל אותם בידיים. אז הוא בסדר, הוא כבר היה בן 85, והוא הסכים וקיבל את הברכות, אבל הוא שאל אותם שאלה כזו: אתם אנשי אמת, אז רק תגידו לי, מה אני? הרי אתם רואים אותי שאוכל דבר אסור, ואני מתפלא, יש לי כאן עליכם שאלה כזו. אני פעם בילדותי קראתי קריאת שמה. ככה קראתי כמה פעמים קריאת שמה, וכתוב שם וחרה ועצר עונש, אז קיים, אם לא מקיימים את המצוות יש עונש. ואז תגידו לי אתם, איך זה זה מסתדר לי ש85 שנה לא קרה לי אף פעם עונש? אני תמיד בריא ובניי בריאים ותמיד אנחנו מצליחים. כל אופרציה מסחרית אנחנו מצליחים לעשות ולהגיע להישגים. איפה התורה שאומרת שהוא מעניש? נו, כאן הייתה אפשרות להגיד, היי, היי, היי. ורצ'י אמינות, חכה שמה, שמה יקבל. לא, הם אמרו לו אחרת. הם אמרו לו כך. אז מה אתה אומר? אתה קרא את הקריאת שמה? קרא את הקריאת שמה כמה פעמים? אז להווה ידוע לך. עד עכשיו מה שקיבלת 85 שנה של מזון ובריאות והצלחה והכל, זה עדיין לא סך הכל של... של תשלום שכר עבור קריאה חד פעמית של שמה ישראל. איי איי איי, רחבה מצוותך מאוד. למצווה יש המון שכר, רק היות והאדם היהודי לא מסוגל לקבל את השכר בעולם הזה מרוב השפע הגדול, אז משאירים לו אותה לעולם הבא. אבל על ה... אז הם עמדו איתו על הנקודה הזאת שהוא אמר שהוא קרא קריאת שמה, אז כמה והרחיבו את הדיבור, והוא היה ככה מלא מלא רוח חיים לשמוע את המילים, שאכן עבור אותם פעמים של קריאת שמה שהוא קרא, הוא יקבל שכר כה גדול. אז אם כן, הגישה הזאת והשיטה הזאת של הבעל שם טוב, לעורר את עם ישראל לעבוד אותו מתוך אהבה, מתוך שמחה, זהו אברהם אבינו של התקופות הללו, מהבעל שם טוב, המגיד והרבי מלובביץ' והאדמו"ר בעל התניא, שאנחנו נחגוג במוצאי שבת את השמחה הזאת שהוא אמר, מי שישתתף בשמחתי, אז הוא העריף עליו המון 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 המון. הזכרת לי כאן את רב ירוחם הגדול, רב ירוחם המשגיח המפורסם, המפורסם במיר. אז הוא חזר לאחר שהיה בעיר קית עם האמר אמס, ויצא שמועה בישיבת מיר אצל הגדולים שהוא מאוד התקרב והוא עלול להיות איפשהו אפילו גם נעשה חתיכת חסיד גור, עד כדי כך. כשהוא הגיע, אז מישהו שם אמר לו משהו על כך, שמענו שנעשיתם חסיד גור, הוא לא ענה לו. אבל מה, כשהוא שאל אותו, אמור נא לי, למה